עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אהלן.
בוקר טוב, תודה שבאת.
בוקר טוב.
לכבוד הוא לי. אז קודם כל ככה גילוי נאות, אז אנחנו מכירים דרך טליה.
נכון.
לא טליה, טליה.
טליה, נכון.
זה במין רע. מהפי תינג, שזה חברת פורטפוליו שלנו בפיוז'ן, שאת מלווה כבר הרבה זמן, אז תודה. תודה לטליה על החיבור, ונעים להכיר.
גם לי, ממש.
אז ככה, לפני שנקפוץ פנימה, נראה לי שצפרי רגע בכמה משפטים עלייך ועל מה את עושה, ואז נראה לי נצלול.
יאללה. אז אני מגיעה אחרי קריירה ארוכה של כמעט 20 שנה בקורפורט בהייטק. בתפקיד האחרון שלי עשיתי תפקיד מאוד לא שגרתי, הייתי גם CPO, גם CMO וגם Head of Pre-Sale, בחברה של 400 עובדים, 75 מיליון ARR, זאת אומרת לא סטארט-אפ קטן, אלא באמת חברה גדולה. עבדנו בשוק הטלקום, Big Enterprises, B2B, Sales, כזה, Direct. והסיבה ששילבתי את שלושת הדברים האלה היא מה שהוביל אותי לתכף שנדבר על המשך הקריירה שלי, אבל באמת אני צמחתי בניהול מוצר וצמחתי יותר ויותר לאזורי הביזנס, והחיבור הזה של טכנולוגיה וביזנס, של מוצר ואיך מוכרים אותו, זה הדבר שמניע אותי. בינואר 2020 החלטתי שאני יותר יזמת בנשמה מאשר חיית קורפורייט. לא ידעתי שעוד שנייה הקורונה הולכת להקות בי, אבל יצאתי בעצם לעצמאות והקמתי חברה שנקראת קמפני בוסטר, והתחלתי את מסע הפרודקט מרקט פיט של עצמי. גם חברות שירותים עוברות מסע כזה. כשבסופו של דבר היום אנחנו כמעט 4 שנים אחרי, מה שאנחנו עושים זה Product Market Fit Agency, זה ההגדרה, ובסוף Product Market Fit הוא מסע, אין שום שלט בדרך שככה עוצר ואומר, הגעת.
הגעת.
והוא מסע שיש בו הרבה הרבה תהליך דיבאגינג, שדורש הרבה experience דווקא בנקודות הממשק. זאת אומרת, המוצר יכול להיות מוצר מצוין, אבל אנחנו לא נדע למכור אותו, אנחנו לא נדע לספר את הסיפור שלו החוצה, אנחנו לא נדע לעשות דמו מיטי כמו שצריך, וניפול על הדברים האלה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בחברה, אני כבר לא לבד היום, אנחנו כבר חברה עם עובדים, בהובלה נשית, אנחנו בעצם 3 נשים שהגיעו מעולמות שונים בתעשייה, גם אופריישן, גם שיווק, גם פרודקט, גם ביזנס אופריישן וכולי. ואני חושבת שהסיפור שלנו, זה מה שאנחנו גם הולכים לדבר היום הרבה מאוד, הוא ללכת hands-on עם הסטארט-אפים, זה בדרך כלל סטארט-אפים אחרי סיד, לפני A, וממש לעזור להם לפצח את איפה הנקודות שבהם הם נופלים או נכשלים. דרך עבודת ממש hands-on, אנחנו היום מדבר על זה בהקשר של דמו, וגם הרחבתי את זה אפילו קצת לאזורי ה-POC וה-Trial, אבל זה נכון במצגת מחירות, בשיחות דיסקאברי, בהמון דברים.
בסוף, כל אחד מהשלבים שבסוף אנחנו עושים פעולות כדי להגיע ללקוחות הפוטנציאליים.
ומה שחשוב הוא הפעולות ואיך אנחנו עושים אותם נכון, ואיך אנחנו גם מבינים מה צריך לעשות, וגם תופרים את זה לביזנס שלנו. וזה האזור ההתמחות בעצם שאני נמצאת בהם.
מגניב, אז נראה לי נתחיל. מה רשום פה? Tracking the demo meeting, איך לפצח פגישת דמו? שיחת דמו?
שיחת דמו.
אז בוא נדבר על זה, אני חושב שזה משהו שהרבה מאיתנו והרבה מהיזמים לוקחים, נראה לי כמובן מאליו, הגענו ללקוח, איך אנחנו אמורים בכלל לנהל את השיחה הזו, מה אנחנו אמורים להגיד או לא להגיד, ואיך אנחנו אמורים להציג או לא להציג את ה... מוצר שלנו.
נכון. אז אנחנו נתחיל בעצם בזה שקודם כל הפגישת דמו היא עוד טאצ' פוינט בתוך תהליך המחירה. וזה חשוב לי שנייה ללכת את הצעד אחד אחורה הזה.
לגמרי.
ולהגיד שהפגישת דמו לא עומדת בפני עצמה, והיא לא המקום שבו אנחנו מציגים את איזה מגניב המוצר שלנו, וכזה נורא מתגאים ומתפארים, ותכף נדבר על זה, אלא היא חלק מתהליך המחירה, כשבסוף המטרה שלנו, זה לסגור את העסקה ולהביא הירר לחברה. זאת המטרה, ואת זה הפגישת דמו משרתת.
אנחנו רואים את זה פה בשקף בעצם.
נכון, ואני רגע אעבור את זה, אז באמת, בסוף מגיעים לידים, ואני לא אגע רגע באזורים השיווקיים, אורגני, לא אורגני, יש כל מיני דרכים להביא לידים, אבל שנייה, הגיעו הלידים. בדרך כלל הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה שיחת דיסקאברי, ואני יודעת שהיו לא מעט שיחות על זה, אז אני לא אצלול, אבל אני אגיד ששיחת הדיסקאברי היא סופר חשובה וקריטית בתוך התהליך. אחריה אנחנו עושים איזושהי קואליפיקציה לפרוספקט הזה, לליד הזה, האם הוא ב-ICP שלנו, האם הוא מתאים בכלל למה שאנחנו רוצים למכור, מה הוא באמת צריך, מה הפן האמיתי שלו, כמה הפן שלו גדול, כמה הוא כואב, ורק אז אנחנו נגיע לפגישת הדמו. פגישת הדמו הרבה פעמים, הסוף שלה הוא POC או trial או איזשהו תהליך שבו אנחנו נותנים ללקוח גם להתנסות במוצר, אנחנו נדבר על זה היום, ואחרי זה hopefully אנחנו נכנסים לפרייסינג ונגושיישן, וסוגרים את העסקה אם הכל עבד מושלם, כמובן זה לא כזה פשוט וקצר וכולי. עוד דבר להגיד, פגישות דמו בדרך כלל קורות בתהליכי מחירות של sales led growth, ב-B2B, מ-mid-size ל-enterprise selling, אבל יש היום לא מעט חברות שהם גם וגם, הם גם PLG, וגם יש להם איזשהו offering ל-enterprise או ל-mid-size, ואז הם גם צריכות לעשות פגישות נכון. דמו, אבל אם אני B2C או אני רק PLG, ככל הנראה פחות יהיה דמו, וזה נושא לדיון אחר, איך עושים ב-PLG סוג של דמו, אבל אנחנו לא נוגעים בזה, זה מה שאנחנו בעצם מתמקדים בו היום, B2B, או Sales Led, או Enterprise.
לגמרי.
אז בואו נתחיל מהבייסיק, ובעצם השאלות שאני שואלת, ושאני רוצה לדבר עליהן, זה למה אני בכלל עושה את פגישת הדמו? מה הולך להיות שם? ואיך אני הולכת לעשות את זה. בסדר, זה כאילו רגע הולכת הכי הכי לתכלס.
נכון, ואני פה רק רוצה, סליחה שאני כותבת, עושה את סטייט, שבאמת אנחנו רואים, בכל מה שקשור לפלייבוק על זה של תהליכי המחירה, וזה יעלה גם בפרקים קדימה, וגם בפרקים שלפני, שהיכולת לשאול את עצמנו, רגע, למה אנחנו עושים את זה, מה המטרה של האירוע הזה, ואיך הוא משרת אותנו בתוך הפאנל, זה הסיפור הכי קריטי. אז נצלול.
ואני רגע אגיד על זה משהו, כי אני ממש מסכימה, אנחנו הרבה פעמים בתוך הטירוף הזה של הסארט-אפ, אנחנו קצת שוכחים, אז אנחנו עושים את הדברים ששמענו שכולם עושים, שכולם כזה, יזמים מדברים אחד עם השני, ואני לא אומרת את זה בכלל בביקורת, בינדר, דנדת, אני תכף אדבר הרבה גם על דוגמאות אישיות שלי, אני עדיין נכשלת שם עם כל הידע שלי, אבל שנייה רגע להבין, אז הסיבה שאנחנו בכלל עושים פגישת דמו, היא לא בשביל להציג את המוצר שלנו. היא בשביל להמשיך את תהליך הוולידציה של הפיין של הלקוח. היא בשביל לבנות טראסט עם הלקוח, והיא בשביל להמשיך to navigate אותנו בתוך התהליך מחירה. למה? כי הרבה פעמים לפגישת הדמו יגיעו כאלה שלא היו בדיסקאברי, לא רק ה-low-level או ה-high-level, תלוי אם דיברנו עם מישהו בכיר או עם מישהו הזה, יגיעו עוד אנשים, אנחנו נתחיל להבין יותר את הפוליטיקה של הארגון שנמצא מולנו, את היחסי כוחות, את הצרכים, את הכאבים, ולכן אנחנו עושים את זה בשביל להעמיק את החיבור ללקוח ולהבין יותר. זה קודם כל. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה דרך בעצם להראות איך המוצר שלנו פותר את הכאב שהבנו אותו בדיסקאברי, והבנו אותו עכשיו בתוך פגישת הדמו עצמה. אנחנו לא עושים את זה בשביל להציג את המוצר שלנו.
כן, בשביל לעבור פיצ'ר פיצ'ר.
בשביל לעבור פיצ'ר פיצ'ר, ואנחנו נדבר על זה הרבה, על לעבור פיצ'ר פיצ'ר. אבל אני חייבת רגע כאילו שנייה לעשות על זה עוד הפעם חידוד. זה לא רק על לעבור פיצ'ר פיצ'ר, זה גם הרבה פעמים אנחנו נורא מתלהבים ונורא רוצים להראות כמה דברים מדהימים פיתחנו במוצר. זה לא הזמן ולא המקום. אנחנו ממש צריכים להיות מאוד, מאוד מדויקים למה הלקוח רוצה. בתעשייה משתמשים בוואו אפקט, ויש כאילו כל מיני באזוורד שמשתמשים בהם לטובת הדבר הזה. בסוף, הדבר שאנחנו, הוואו אפקט נוצר, כשלקוח מבין שהבעיה שלו הולכת להיפטר בקלות. זה הוואו אפקט, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה בדמו, וכמה שיותר מהר.
לא להציג את כל סט הפיצ'רים, אלא לתאר, להבין מה הבעיה, לעשות לה קואליפיקציה בשיחת דיסקאברי ואחריה, ואז כשהבנו שהלקוח בא עם בעיה ספציפית, להציג לו את החלק במוצר, או את הוויז'ואל של המוצר שאמור לפתור את אותה בעיה.
ותכף ממש נדבר, נעשה את השלבים, נרד ממש לרזולוציה את השלבים. אז אמרנו, היה why והיה what, עכשיו בוא נדבר על ה-how. אז חשוב מאוד להיות כל הזמן בדיסקאברי, לא רק בעשר דקות הראשונות או בפגישת הדיסקאברי. זה מאוד הולך גם למקום של, ואני רואה את זה המון פעמים אצל לקוחות שאני מלווה, בגונגים, בשיחת דמו, יש 93% דיבר היזם, ו-7% דיבר הלקוח.
לא טוב.
גרוע, וגם בדמו אומרים לי, אבל מה זה דמו, אני מציג את המוצר, אני חייב לדבר. לא, חייבת להיות פה שיחה. אז אני אגיד שאם במצב רגיל אני מצפה שהיזם דבר 30% נגיד והלקוח 70, אז פה אני אתן 50-50, זה בסדר. אבל זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות שאנחנו כל הזמן בדיסקאברי, גם על הפיינס וגם על התגובות שלו ממה שהוא רואה.
כן.
אז קודם כל להיות כל הזמן בתהליך דיסקאברי. דבר שני, כל הזמן להיות בהתאמה ללקוח.
כן. הדמו הוא לא אותו דמו, הוא משתנה... נכון. בין לקוח ללקוח, ובתוך השיחה בהתאם למה שהלקוח אומר שמעניין אותו.
נכון, ותכף אנחנו ממש ניגע בדוז ובדונד, אבל זה אומר בשבילנו, כיזמים, שזה בדרך כלל לא הבעיה, אבל להיות סופר לשלוט במוצר שלנו, ולדעת לאלתר בתנועה. כי אין מה לעשות, הלקוח עכשיו דיבר על פיין, שאנחנו לא חשבנו עליו כשהכנו את הסקריפט לפני, אנחנו נקפוץ לשם, וזה גם ממש בסדר שהלקוח ידע שקפצנו לשם. אני אגיד, תראה, תכננתי להראות לך משהו אחר, אבל אני עכשיו מבין שא' ב' ג', בוא אני אראה את זה ממש. והדבר האחרון שסופר חשוב, כמו שאמרתי, בגלל שהשיחת דמו היא חלק מתהליך מחירה, להתעסק בשיחת הדמו במה ה-next steps. זה נכון גם בדיסקאברי, זה נכון גם בנגושיישן, זה כל הזמן צריך להיות מצב שבו יש איזשהו פלנינג עם אקשן אייטמס, ואנחנו בעצם... תופרים עם הלקוח כל הזמן גם את הצעד הבא. אז אלה הבייסיקס, ועכשיו נקפוץ בדיוק למה שאתה שאלת, אמרת קודם, ואנחנו נקפוץ למה לא לעשות. אז דבר ראשון, one size לא fits all פה. אוקיי? זאת אומרת, אין סקריפט אחד, אין דמו אחד שקולע. הדבר השני, זה אחלה שאנחנו מאוהבים במוצר שלנו, אבל זה לא הזמן והמקום, אנחנו צריכים שהלקוח יתאהב במוצר שלנו. כן, חלק מהפשן של יזמים הוא טוב ורלוונטי לשיחה, כי זה מדבק, אבל יש איזשהו שלב שאנחנו נהיים עיוורים למה קורה בצד השני, ואני רוצה פה לתת דווקא דוגמה שקרתה לי באופן אישי בשבוע שעבר, שזה כאילו על פניו אני כבר אמורה לדעת איך אני עושה פגישות דמו כמו שצריך, אבל וואלה, גם אני נפלתי בזה בשבוע שעבר, ו... זה כואב. אז אצלי שיחות הדמו הם על השירותים שלי, כמובן, ולא על מוצר, אבל it's the same. נפגשתי עם חברה סופר גדולה, סופר אסטרטגית, אם אני נכנסת לשם, זה וואו מאוד גדול לחברה שלי, והם ביקשו אוף-סייט על אסטרטגיה. ואחרי פגישת הדיסקאברי שהייתה, באה פגישת הדמו, שבה הייתי אמורה בעצם להראות להם, איך אני הולכת לעשות אוף-סייט על אסטרטגיה. בניתי, היו 10 דקות ראשונות של דיסקאבר, עשיתי הכל לפי הכללים, אבל באמת מאוד התאהבתי בסדנה שבניתי. ובמשך חצי שעה נתתי בראש על איזה מהממת הסדנה שעשיתי, זה לא היה one size, עשיתי סופר קסטומיזציה להם, ואחרי שאני חצי שעה ככה כולי אפה על עצמי, אני קולטת שהם לא איתי. וזה היה השלב שלשמחתי, בגלל הניסיון שיש לי, פתאום קלטתי את ה...
היה שם דגל צהוב או אדום.
היה שם חתיכת דגל, עצרתי, והתחלתי לשאול שאלות, והבנתי מה קרה, בתוך התהליך התאהבות הזה שאני עברתי עם עצמי, והתחלתי לנהל את השיחה, זאת אומרת, אוקיי, שנייה, אני סוגר את המצגת, בואו נעזוב רגע, נחזור רגע עוד הפעם לדיסקאברי. עכשיו, אם בתוך המצגת שהצגתי להם, לא הייתי אף על עצמי חצי שעה ומדברת, אלא יותר שואלת שאלות גם בתוך זה, הייתי פשוט מזהה את זה יותר מוקדם, ויוצרת קצת פחות תחושה לא טובה אצל
נכון,
הצד השני.
נותנת פאוזות, שואלת שאלות נכון. וכדומה. בהקשר הזה באמת אני אומר ליזמים, זה קשור גם לגיוס כסף וגם ללקוחות, ואגב גם לשיחות בין אישיות ואפילו דייטים, ממש. אם אתם אלה שמדברים כל השיחה, אתם מרגישים מאוד טוב, הצד השני אולי קצת פחות.
ממש, ואני פוגשת את זה, כמו שאמרתי, אני מקשיבה להרבה גונגים ועולה על הרבה שיחות דמו שיזמים עושים עם הלקוחות שלהם, ואני רואה זה אפילו מתבטא ב, תן לי להראות לך את הפיצ'ר המגניב הזה, ואז מציגים, נכון שהוא מהמם?
כן.
איזה פיצ'ר מטורף?
או השיחה, בן אדם לא קנה את המוצר, או לא התלהב ממה שצגנו לו, אז בוא אני אראה לך עוד פיצ'ר.
נכון.
יש גם את זה ואת זה, כשזה בכלל לא נוגע בפיין הבסיסי שהלקוח בא איתו לשיחה.
כן, אני בכלל לא יודעת מה הפיין הרבה פעמים, כי לא שאלתי בתחילת השיחה. אני אגיד על זה עוד משהו, יש פה גם עניין תרבותי. כשאנחנו עובדים עם ארצות הברית ועם אירופה, חלקים מאירופה, הם פחות מתלהבים מהזה של איזה מהמם המוצר שלי, נכון שהוא מהמם, שיש הרבה ישראלים שאומרים את זה. עוד דבר לא לעשות, זה לא לעבור על סקריפט שלם. אני גם פה אתן רגע גם דוגמה אישית שלי, עוד בתקופה שהייתי דירקטור אוף פרודקט, לפני שעברתי להיות CPO, החזקתי מוצר אסטרטגי של החברה, נפגשתי עם מעל 100 טלקום ביג אנטרפרייזס להציג את המוצר, את הדמו של המוצר האסטרטגי, ובאיזשהו שלב יכולת ללחוץ פליי, ואני כאילו הייתי משייטת חופשי. הצד השני מרגיש את זה, זה לא תפור לצרכים שלו, זה לא תפור לכאבים שלו, והוא בעצמו משתעמם, כי זה כבר גם מאוד מאוד מונוטוני, זה מאוד מנותק ממה קורה בפגישה, וזה גם, אני באיזשהו שלב כבר, אני לא הייתי שם, אני רק דקלמתי את הסקריפט, זה מאוד מסוכן, זה קורה לנו כשאנחנו צריכים לעשות את זה הרבה פעמים, ולכן, תכף נדבר על מה כן לעשות, אבל ההכנה והדיסקאברי ולשאול שאלות, גם אותנו מחזיק מאוד בתוך השיחה. ודבר אחרון, שהוא גם נטייה של הרבה יזמים, אל תלכו פריסטייל. מה זה פריסטייל? זה אומר, לא עשיתם שום חקירה קודם, לא התכוננתם לזה, ואתם עולים ומתחילים לאלתר. זה גם מאוד מסוכן למוצר, כי הרבה פעמים בשיחות דמו, לקוח אומר, חבל שלא היה לכם עת, או הייתי מאוד שמח אם יש עת, והיזם, מה, אין בעיה, זה ברודמפ, בטח שתכף יהיה לנו, אחר כך זה מכניס לבעיות אחרות, אז גם פה הפריסטייל הוא מאוד מאוד מסוכן. אז זה לא, מה לא? עכשיו בוא נדבר על מה כן. אז חילקתי את זה בעצם, אני מחלקת את זה לשלושה חלקים. איך מתכוננים לפגישה, מה קורה בתוך הפגישה, וגם מה קורה אחרי הפגישה. כי באמת, באמת, בעיניי צריך להתייחס לכל שלב כזה בצורה שונה. אז לפני הפגישה, בין אם אנחנו עשינו את הדיסקאברי, ובטח אם לא עשינו את הדיסקאברי, וסתם איש מחירות, SDR, לא יודעת מישהו אחר עשה את הדיסקאברי, תעשו ריסרצ' גם על החברה וגם על הפרסונה או פרסונות שמגיעים לפגישת הדמו. זה חשוב בשביל להבין את סוגי האנשים שהם, זה חשוב בשביל להבין איך אני עושה את הדיסקאברי כמו שצריך, זה חשוב בשביל להבין את הפיינס שלהם גם אם הם לא אמרו אותם מספיק. אני אגיד שאני אוהבת לעשות ריסרצ' על הפרסונות, לא רק בלינקדאין, אני מסתכלת גם בפייסבוק וגם באינסטגרם על האנשים, כי אני חושבת שאפשר ללמוד המון על בן אדם, על איזה סוג בן אדם, ובעיקר על מה הדברים ש will trigger him. יש אנשים שדאטה מאוד חשוב להם, יש כאלה שדווקא האזורים האמוציונליים מאוד חשובים להם, יש כאלה שהם ה-innovation וכאילו החזון הגדול. צריך להבין את זה על אנשים שאנחנו נפגשים איתם, כי זה חלק מאוד משמעותי בעיניי מהשיחה. בסוף נזכור שאנשים קונים מאנשים, גם אם הם עומדים בראש אנטרפרייז ענק, אנחנו צריכים לייצר גם את ה-personal connection.
בדיוק.
אז קודם כל, לעשות ריסרצ' לא משנה כמה אתם חושבים שאתם יודעים.
כן, הייתם גם אמורים לעשות את זה בדיסקאברי, בהנחה, וזה לא בא ביחד. הרבה פעמים הדיסקאברי והקוליפיקיישן באים ביחד עם איזשהו דמו קצר, אבל לצורך העניין, אם זה שתי שיחות נפרדות, כבר הייתם אמורים לעשות את זה שלב אחד לפני.
חד משמעית, אבל אני טוענת שגם אם עשיתם את זה, תעשו את זה עוד פעם.
מה שנייה, תוודאו שלא פספסתם כלום.
נכון. תסכמו לעצמכם מה היה בשיחות הקודמות. תסכמו, זה אומר, אם היה סיכום תקראו, אם היה גונג תקשיבו לו עוד הפעם. אני אישית קצת אולד סקול, אני אוהבת לשבת וממש לכתוב לעצמי את הדברים, כי זה התהליך שהראש שלי עובד בו, נכון? כל אחד מה שעובד לו, אבל תשחזרו שנייה, קודם כל במרחק של זמן, פתאום אנחנו נשמע דברים שלא שמענו קודם. לפעמים, שוב, מישהו אחר עשה את השיחה, זה עוד יותר קריטי, אבל גם אם אתם עשיתם את כל הנקודות, תעשו את זה. אני יכולה להגיד שאני הרבה פעמים, אני מסכמת כל שיחה עם לקוחות שלי. לפעמים מקליטה, לפעמים לא, אבל מסכמת, אני תמיד אחזור ואקרא את כל הסיכום, וכתוב לעצמי את המסקנות שלי מהסיכום פעם שנייה. זה ממש ממש חשוב. ואז תבנו איזשהו סקריפט ראשוני, על בסיס מה שאתם כבר יודעים, לפגישת דמו הזאת. בסדר? על בסיס הפיין של הלקוח הספציפי, שעלה והדברים שראיתם בריסה.
הסקריפט הזה, כמה זמן שיחת דמו אמורה להיות, כמה זמן הוא צריך להיות, מה הוא צריך לכלול, אנחנו נדבר על זה? קצת עליו ועל האג'נדה?
אנחנו נדבר על זה, כן. אבל אפשר שנייה רגע עכשיו טיפה לצלול לסקריפט. קודם כל, הפגישת דמו לא צריכה להיות שעה. גם אם נקבעה שעה ביומן, זה לא צריך להיות שעה. אם אחרי...
הסיבה, אתם לא מציגים את כל סיילספורס, אתם מציגים את השניים וחצי פיצ'רים שעונים לכאב בדיוק. הספציפי של הלקוח.
בדיוק. גם אם, זאת אומרת, בסוף 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 בעיניי הדמו עצמו, לא יכול להיות יותר משבע דקות, עשר דקות, מה זה אפתי גבוה, כאילו אפילו פחות, כי אני חוזרת למילה שאני פחות אוהבת אותה, הוואו אפקט, אבל הלקוח צריך מאוד מהר להבין איך זה פותר לו את הבעיה. בטח בעולם שאנחנו חיים בו היום, שכולנו חסרי סבלנות, לכולנו אין זמן, כולנו ממהרים וכולנו מוצפים, אני רוצה מאוד, מאוד מהר להבין אם זה מתאים לי או לא, ואם לא הצלחנו להגיע תוך 3-4 דקות שהראינו את המוצר שלנו, אז כנראה שאנחנו בבעיה גדולה יותר מפגישת הדמו. אבל זה ממש בסדר שהפגישה עצמה תהיה חצי שעה, 45 דקות, שעה, כמה שהצלחנו, כי שוב, אנחנו רוצים לבנות טראסט, אנחנו רוצים להבין יותר טוב את הלקוח, אנחנו רוצים לתכנן את ה-next steps.
בדיוק, להמשיך את הדיסקאברי לפני, תוך כדי לשאול קצת שאלות על איך הוא עושה את זה היום, אחרי, נדבר על זה.
בדיוק.
אוקיי.
וזה גם הולך מאוד לאג'נדה, זאת אומרת, הלקוח צריך להבין מה הולך לקרות. כן, הוא צריך להבין שאנחנו יהיה גם קצת דיסקאברי בשביל להתאים לו יותר, הוא כן צריך להבין שאנחנו רוצים לדבר על next steps, הוא כן צריך להבין שהוא הולך לראות את המוצר, זאת אומרת, הדברים האלה מאוד חשובים. ושמתי פה לא רק לשלוח אג'נדה, גם לעשות איזשהו confirmation נוסף על הפגישה, כי אם יש משהו שאני רואה הרבה בסטארט-אפים שהם ככה בתחילת הדרך, הם מוצאים איזשהו קמפיין, ובקמפיין זה אוטומטית שולח את הלקוח לבוק הדמו.
כן.
עוד לפני שקרה דיסקאברי, קואליפיקיישן וכולי. עכשיו, זה בסדר, שוב, אנחנו רוצים לרוץ מהר, אנחנו רוצים לגעת בשוק.
אם הלקוח לחץ, אז הוא לחץ, אבל כשתעלה, אתה צריך לבדוק ולעשות לו את הדיסקאברי שלא עשית.
בדיוק. והרבה פעמים הוא לחץ והוא לא מגיע בכלל לפגישת הדמו. אז כשאנחנו כותבים אג'נדה ושולחים לו, ומבקשים ממנו to confirm, זה מעלה את הסיכוי שיהיה פה איזשהו engagement מהצד השני. ואני באמת רגע אגע במה שאמרת, הרבה פעמים הדיסקאברי, הקואליפיקיישן והדמו נדחקים לפגישה אחת. זה גם ממש בסדר, פשוט תקדישו יותר זמן בהתחלה לדיסקאברי, תעשו קצת קואליפיקיישן עם עצמכם as you go, ותיכנסו לתוך הדמו. זאת אומרת, זה שאני פירקתי את זה לשתיים או שלוש פגישות, יש לא מעט סטארט-אפים שעושים את זה באחת, ועושים את זה מצוין, וזה עובד אחלה.
נכון.
זה פשוט דורש יותר גמישות, יותר...
ויותר ניסיון.
ויותר ניסיון, ויותר hands-on על המוצר ועל הפיין של הלקוחות. אז כל זה קרה לפני. מהמם. הגענו ליום המיוחל, ואנחנו בפגישת הדמו. אז כמו שאמרתי, צריך להתחיל עם דיסקאברי. והדיסקאברי מטרתו, גם אם כבר עשינו אחד שלם של שעה קודם, אחד, לוודא שהבנו כמו שצריך את הפיין של הלקוח. אני אגיד רגע משהו, לכולנו יש איזשהו בייס בשיחות האלה, כי אנחנו שומעים את מה שאנחנו רוצים לשמוע הרבה פעמים, אנחנו נותנים לזה את הפרשנויות שלנו, ועוד כל מיני כאלה, ולכן אני בעד לשאול שוב, ולשאול בצורה שונה, ולחדד, ולוודא שהבנו את הפיין. אז אנחנו נתחיל בדיסקאברי, אבל יש לזה עוד מטרה. בסוף, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לבנות איזשהו חיבור עם הבן אדם שנמצא מולנו. אם אנחנו עולים, שמים פליי ומתחילים לרוץ, חוד שאיבדנו אותו אחרי 5 דקות, אין לנו מושג ירוק. אנשים אוהבים לדבר על הכאבים שלהם, אנשים אוהבים לדבר על עצמם, אנשים אוהבים לדבר באופן כללי. ולכן, אם אני אקדיש את 10 דקות, 15 דקות הראשונות ללשאול שאלות ולנהל שיחה, אני פתחתי את הבן אדם, נתתי לו קודם כל תחושה טובה, הוא מאוד דיבר על עצמו, הוא דיבר על הכאבים, אני הקשבתי לו, ואם אחר כך, תכף נדבר על זה, אבל אני גם אראה לו שהקשבתי לו תוך כדי ההצגה של המוצר שלי, אז אני בכלל עשיתי פה משהו שהוא סופר משמעותי. אז התחלנו בדיסקאברי. ואז, גם אם כבר בניתי סקריפט, כי דיברנו על זה שהתכוננתי עם איזשהו סקריפט, ופתאום הלקוח אמר כמה דברים שהם לא באמת מה שבניתי, תעשו קסטומיזציה של הדבר תוך כדי תנועה. ועכשיו אני רוצה לדבר על הקסטומיזציה של הפלו, ובכלל על העניין של הפלו של הדמו. אני רואה באמת ב-90% מהמקרים סיפור דומה. היזם עולה, פותח את המוצר, עושה שייר בזום או באיך שהוא עושה, ופשוט מתחיל לעבור על המוצר. אז אם אני אתן דוגמה, היה לי לקוח שמוכרים מערכת שמנטרת בריל טיים תקלות באי-קומרס, בקופות וכולי. בסדר, בעזרת כלים אנליטיים סופר מתוחכמים. זה הכאב של הלקוח, בסדר? הכאב הוא שהוא לא יודע בריל טיים על תקלה והוא מפסיד בכסף.
נכון.
נכון? איך הם פותחים את הדמו? הם מעלים את המערכת והם אומרים איזה מדהים, הם עושים מיפוי של כל הארכיטקטורה של הדאטאבייסים של הלקוח, של המערכת שלו.
לא מעניין, תראה לי את ההתראות על התקלות.
נכון. עכשיו, אני מבינה למה הם עושים את זה, כי הם מציגים לאנשים טכנולוגיים, והם באמת עשו פה משהו מטורף, זה כאילו הבסיס של כל המוצר שלהם. המיפוי המטורף הזה שמאפשר את ההתראות. אבל זה לא מעניין. ולכן דמו כזה, למשל, צריך להתחיל באיך נראית ההתראה. בסדר? אפילו הוא צריך להתחיל בסיפור שאומר, אתה בבלק פריידיי, יש לך 100,000 לקוחות בקופה, מתחילים לקנות, רוצים לשלם על הסלים שלהם, ומשהו לא עובד.
כן.
עכשיו, המשהו לא עובד, אפילו אני עוד לוקחת את זה עוד צעד קדימה, בדרך כלל הפיין הוא לא שזה לא עובד לגמרי, כי אם זה לא עובד לגמרי, אז כולם יודעים, שללקוחות באירופה, בגרמניה, בהמבורג, זה לא עובד, ובישראל, בתל אביב, זה לא עובד, וכל השאר זה עובד. שם הרי זה הפיין של הלקוח, כשיש תקלות שהוא לא מודע להם, והוא מפסיד עליהם המון כסף. אז זו דוגמה לתבין מה הפיין של הלקוח, ותתחיל את הדמו בלהראות לו איך זה נראה. עכשיו, תתחיל את הדמו בסיפור גם. זאת אומרת, זה חייב, אני רואה הרבה פעמים אנשים, גם אני שוב נפלתי בזה המון פעמים, יש לך תקלה, נגיד בוא נחזור לדוגמה שנתתי, אז יש לך תקלה, הנה פה אתה רואה את הפתרון של התקלה. לא, תתחיל בסיפור, תכניס אותי גם רגשית לתוך הסיטואציה. אתה בבלק פריידי, כזה, ממש תכניס אותי לתוך הכאב, ואחרי שכנסת אותי לכאב, תראה לי איך פתרת לי אותו, ואז תשאל אותי אם אני רוצה לראות יותר.
כן.
לפעמים זה מספיק, לכן אמרתי 5-7 דקות, more than enough, לפעמים הלקוח יתחיל לשאול שאלות, זה מראה שהוא engage, הוא יגיד, רגע, אבל איך הבנת את זה? מה עשית? אז בוא תראה לי את הארכיטקטורה, ובוא תראה לי את כל, כל הדברים שקורים קודם. יש לי עוד דוגמה על זה, מערכת לעריכה של חומרים שיווקיים, באמת פיצ'רים מטורפים, מקצרים את הזמן, אבל זה לא הסיפור המעניין, הסיפור המעניין זה שיש פה אוטומציה, שיש פה סקייל, שיש פה בעצם כזה one touch, תראה לי את זה, אל תראה לי את כל הפיצ'רים המדהימים. אז הקסטומיזציה של הפלואו היא פעמיים, בסדר? היא גם תתאים לפיין שלי, אבל היא גם תספר לי סיפור.
כן.
בסדר, אנחנו...
אל תראה לי את המוצר, תראה לי איך אתה פותר את הפיין שרלוונטי לי, או כן. ללקוחות שכמותי.
נכון, והמושג הזה שרץ בתעשייה בשנים האחרונות, סטורי טלינג, הוא קריטי גם
חלק
לדמו.
חלק מזה, נכון.
הדבר הבא שצריך לקרות בתוך הפגישה הזאת, זה לייצר expectation ו-next steps. זאת אומרת, אני רוצה לצאת מפגישת דמו, כשהבנתי אם הלקוח באמת התאהב במוצר. כשהבנתי אם הלקוח באמת זה עונה לו לפיין, וכשאני מבינה מה ה-next steps שלו. המון פעמים אני רואה אצל המון המון סטארט-אפים, שוב, מהמקום שזה באמת מאוד קשה, אני ממש לא מזלזלת בזה, זה הבייבי שלי, אני מציג אותו, אני סופר גאה בו. עכשיו לשאול מה אתה חושב, זה כמו לשאול אם אתה חושב שהילד שלי יפה.
כן.
כאילו, מי מסוגל לשאול את השאלה הזאת?
לא יפה, הכי יפה.
אין. אז לשאול אם אתה מבסוט מהמוצר, זה שאלה שהיא באמת, היא כזה, היא כואבת בבשר החי, אבל אנחנו חייבים לשאול אותה, יש דרכים יותר אינטליגנטיות לעשות את זה. האם אתה רואה פה פתרון לפיין שלך, איך אתה מתחבר לזה, האם אתה מרגיש שזה משהו שהארגון שלך צריך, זאת אומרת, יש דרכים יותר טובות לשאול את זה מאשר אם אהבת את המוצר, אבל אני חייבת לצאת מפגישת הדמו כשאני מבינה את זה, אחד, ושתיים, כשאני מבינה מה ה-next steps. עוד טעות שאני רואה הרבה פעמים, זה שאנחנו כל כך רוצים לדחוף את הלקוח ל-next step, שאנחנו אומרים לו בסוף פגישת הדמו, ואני פותחת לך trial account בהצלחה.
כן.
לא, תכף נדבר על POC ועל trial, אבל לא. הלקוח, אני צריכה לזרוק חכה, ואני צריכה לראות שהוא תופס אותה, הוא צריך מאוד לרצות את זה, אם הוא לא רוצה את זה, חבל על הזמן. והדבר האחרון, שהוא בשביל לנעוץ את מה שאמרתי עכשיו, לפתוח יומן ולקבוע את הפגישה הבאה.
כבר בשיחת דמו, נכון?
כבר בשיחת דמו.
בואו נראה איך אנחנו יכולים להתקדם לסגירה, או ללוות אתכם בטרייל, או כל מה שאתם תגדירו שהוא יהיה הנקסט סטפ בתהליך המכירה שלכם.
ולכן הנקסט סטפ הוא סופר קריטי, ואז גם תנצו את זה. אל תגידו, אני אשלח לך אימייל, אל תגידו, בוא נדבר על זה אובר וואטסאפ. זה לא קורה, אנשים נעלמים לפעמים.
כבר יש לכם את הלקוח ביד. זה הזמן לסגור איתו את הסטפ הבא.
נכון, ואני אגיד גם, לפעמים אנשים נעלמים מסיבות אמיתיות, ולפעמים מאומס וכולי, תנעצו ברגע שאתם יכולים, כאילו אל תשחררו.
לגמרי.
אוקיי, מה קורה אחרי הפגישה? אז קודם כל, שמנו פגישה ביומן, hopefully, אבל לשלוח meeting summary ולשלוח אותו ב-24 שעות שאחרי הפגישה, לא לחכות עם זה, לא להתמהמה, זה מעיד על רצינות, זה משאיר את הלקוח חם, יש לזה הרבה סיבות.
הוא עוד זוכר על מה דיברתם.
הוא עוד זוכר על מה
דיברנו. אחרי יומיים כבר לא.
נכון. אם הוא לא הגיב, תוך גג 48 שעות, תעשו פולו-אפ. אל תתביישו. לי אישית קרה כל כך הרבה פעמים שעשיתי פולו-אפ, ואז הלקוח ענה, וואי, אני ממש מצטער, זה לא הגיע, זה היה בספאם, זה היה... זאת אומרת, לפעמים לא עונים, לא כי הם לא רוצים לענות, ולא כי הם לא חמים.
יש ביטוי כזה, every day is nagging, every other day is following up.
בדיוק. תעברו כבר לבנות את ה-POC offering, ואנחנו תכף ממש נצלול ל-POC, ותגדירו את האג'נדה לפגישה הבאה. בסדר? אז אתם רואים...
מה שנקרא, אני לא רק רוצה קפה איתך, או זום, בקפה או בזום נדבר על ה-POC הספציפי, שאמור לפתור את הבעיה הספציפית, בדיוק. בחברה שלך.
בדיוק. ואם קודם הסתכלנו על מה השלבים בתוך תהליך מכירה, אז אני בכל נגיעה בלקוח, אני כבר תופרת את השלב הבא, אני לא מחכה, אני לא משאירה את זה כן. פתוח. גם מתקשרת וגם מנסה לנעוץ כמה שאפשר, mm-hmm. לא תמיד זה טריוויאלי, ואני אגיד, הרבה מהעצות פה, קודם כל נכתבו בדם שלי באמת, ושל הרבה לקוחות שלי, אבל לא הכל יצליח לכולם. בסדר? זה לא פשוט, ויש פה הרבה תהליך דיבאגינג שצריך לעשות, אבל יש פה, אני חושבת, איזשהו קו מנחה ששווה לעבוד לפיו. אז בואו נדבר על ה-POC / trial, והאם זה must have or nice to have, ולמה בכלל צריך לעשות את זה. אז קודם כל אני אתחיל להגיד, לא תמיד צריך. בסדר, אני לא בעד, אם הלקוח אחרי הדמו חם, והוא אומר, תשלח לי פרייסינג, יש לי בדג'ט, אני רוצה לסגור, ויש מקרים כאלה, לא צריך לעשות POC, חבל על הזמן.
כן.
בסדר, זה עוד כלי בדרך, בשביל לסגור את העסקה, ולכן צריך להשתמש בו רק שהוא באמת באמת רלוונטי. בארגונים, big enterprises, הרבה פעמים, ה-POC הוא לא טוב. אני אומרת, למה הוא לא טוב? כי... אין להם באמת זמן ארגוני לזה. כי...
זה נשמע לנו שזה עוזר להם, אבל מבחינתם זה או שזה שווה לי לשלם על זה עכשיו את עשרות מאות אלפי דולרים, או שזה לא בסקופ.
לגמרי. לפעמים זה, אם אין קומיטמנט, אז אין, לא שמו אונר על זה, וזה מתמסמס. זה לפעמים, שוב, יש זמן מסוים, חלון מסוים שיש בדג'ט. אם עכשיו אני עסוקה בלתת לו טרייל, ואיבדתי את חלון הבדג'ט, סתם אני אתן דוגמה באנטרפרייזז, Q4 הוא חלון כזה שרוצים לשרוף בדג'ט, לא נכנסים לטרייל בזמן הזה. נועצים, סוגרים עסקאות, כל מה שאפשר בשביל לנצל את הבדג'ט של סוף שנה, שנשאר לחלק מה-C-Levels. אז קודם כל, לא חובה. אבל, לפעמים אנחנו מרגישים שהלקוח אומר, אני חייב שנייה להרגיש את המוצר. אם זה המצב, אז כמו שאמרתי, אנחנו לא דוחפים לטרייל בכל לקוח, גם אם הגדרנו את זה בסלס פרוסס שלנו, תרגישו
אם אפשר למכור ישר. עדיף.
עדיף. שתיים, שלא יארוך. הטרייל חייב להיות קצר ותחום בזמן. ככל שהוא יותר ארוך, די, מסמסנו את העניין, שוב, אנחנו בתקופה, כולם עמוסים, כולם עמוסי גירויים, על כל מוצר שלכם יש עוד 3-4 מתחרים בחוץ או כאלה שתכף יהיו. להיזהר. אל תעשו טרייל שאין קומיטמנט מהצד השני. מה זה קומיטמנט? קומיטמנט יכול להיות... שם כסף על זה, זה לא, נגיד לא SaaS PLG כאלה, בסדר, אבל big enterprises שמוכרים או on-prem או באמת מערכות כבדות, צריך לשים כסף על זה, ובמוצרים שהם יותר SaaSים קלים, צריך שיהיה קומיטמנט של זמן ושל שמי של בן אדם שהוא אחראי על הטרייל. סופר חשוב, אם אין קומיטמנט, זה בעצם אומר שזה הולך להתמסמס, וחבל על הזמן
כן,
של
אתה
כולנו.
אתה קראת על איזה טרייל או POC, אבל בצד השני זה לא מעניין אותם, זה סתם דרך למסמס
נכון.
אותך.
אז מאוד מאוד חשוב, לא ארוך, שיהיה קומיטמנט, ואל תדחפו לזה בכל הכוח. עכשיו נדבר רגע על על ה-rules of engagement. אז גם פה יש before, during ואפטר, ואני, ה-before הוא סופר סופר קריטי פה, ורוב הסטארט-אפים שאני מכירה, לצערי, לא עושים את זה.
נופלים בזה, כן.
נופלים בזה.
להגדיר מה זה POC. POC, אני אגיד את זה שנייה, זה כאילו בפשטות, נכון? זה, דיברנו על זה לפני הפרק, שזה כזה לדאמיז. זה proof of concept, נכון? אני לא משקר. ובעצם באים ואומרים, אוקיי, יש לי מוצר, אני סטארט-אפ early stage, בוא נזכור את זה, אני לא IBM, אף אחד לא רוצה, יודע אם הוא רוצה לקנות אותי, יש לי מוצר שעוזר למחלקות support, לטפר יותר טוב בטיקטים שלהם. בוא נעשה POC עכשיו עם Monday או Weeks או Microsoft, סבבה. מה זה POC? מה זה אומר? Approve of concept הזה. איך אני אסתכל בעוד שבוע, 30 יום, 60 יום או שנה, לא משנה, בסדר, את אומרת, עדיף כמה שיותר מוקדם, עדיף שהם ישלמו על ה-POC הזה, עדיף שהם יגדירו צ'מפיון, הכל ברור, אבל אז אני יוצאת מה-POC, ומה תהיה בשבילי הוכחת ההתכנות?
בדיוק.
כמה טיקטים טיפלתי? האם הגדלתי להם את ההכנסות ב-30%? האם הורדתי להם את ההוצאות ב-20%? האם היו להם 3 אנשים בספור, ועכשיו והם טיפלו ב-1,000 טיקטים, עכשיו ה-3 מטפלים ב-20,000? בוא נשים על נייר, אפילו הרבה פעמים על חוזה משפטי,
בול.
את התנאים של ה-POC שיגרמו לצד השני, זו נקודה מאוד חשובה, אני גם רואה את זה המון אצל יזמים, שיגרמו אחרי ה-POC to convert ללקוח יום. משלם, ואפילו כמה הוא ישלם. ושם אפשר להגיד, אני בסדר, זה אתה ידברי על זה, אנחנו מוכרים ב-$100,000 לכולם, לך ניתן הנחה, כי אתה הלקוח הראשון וה-POC, או אפילו בחצי מחיר או בחינם, בסדר. אבל בסוף, אנחנו נועצים פה איזה סיפור שלם.
בדיוק. עכשיו, זה קשה מאוד, הדבר הזה.
רגשית. רגשית. כי אנחנו רוצים את ה-POC.
ממש, ומעבר לרגשית, גם באמת להגדיר את הדבר, את ה-KPIs, סופר קשה.
בטח כשעוד לא, המוצר לא היה במקומות אחרים, ואנחנו מפחדים שאולי זה לא יעבוד, וזה, אבל גם מזה לפחות נלמד. מה ה-KPI ל-POC הבא?
בדיוק. ועוד דבר, אנחנו רוצים לנעוץ את העסקה כבר, והתהליך הזה של הלפני, הוא מאוד מעריך את זה, אני יכולה להגיד לכם, להגיד לך שלא רק בסטארט-אפים, כשאני הייתי CPO בעצמי, זה הייתה מלחמה עקובה מדם עם אנשי המחירות. הם רוצים לעשות POC ולרוץ על החיים שלהם.
לגמרי.
ואני לא הסכמתי לעשות POC בלי שיש לי חוזה חתום. אז זה קשה בכל ארגון, בטח כשרוצים להגיע כבר ליעדי ARR ויעדים רבעוניים וכו'. אבל בעיניי זה אחד הדברים הכי קריטיים. אז בוא ניגע בזה רגע. אחד, צריך להגדיר את הטיימליין. בסדר? ה-POC יערך שבועיים, יתחיל בתאריך זה, יגמר בתאריך זה. ממש ככה. שתיים, צריך להגדיר מי הצוות שהולך להיות אחראי על ה-POC הזה, גם בצד הלקוח וגם בצד של הסטארט-אפ. שלוש, וזה ה-KPIs שנגעת בהם, צריך להגדיר את ה-KPIs להצלחת ה-POC. עכשיו אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, אל תהיו גיבורים. לא צריך להגדיר KPI של אני אשפר, לא יודעת, נגיד גונג, בסדר? אז אני אשפר את הקונברז'ן של המחירות שלך ב-20%. בסדר? אף אחד לא יודע להגיד את זה, גם גונג לא התחייבו על זה ב-KPI. צריך לתת KPIs שנייה רגע ב-level אחד יותר נמוך, והם צריכים להיות מחוברים לפיין שהלקוח דיבר עליו, אוקיי? והם צריכים להיות משהו שאפשר למדוד אותו אחרי שבועיים. אז נגיד, אם דיברנו על המערכת לאלרטים, אז אני לא אגיד שאני אתפוס 100% מהתקלות שלך, זה לא יהיה, או 95% מהתקלות. ה-KPI שלי יהיה שעל דאטה שתיתן לי להריץ, או בפרק זמן שתיתן לי להריץ, אני מתחייבת לתת התראות על סוג כזה וכזה של תקלות. בסדר? זאת אומרת, זה צריך משהו שהוא באמת מדיד, ולא באמת הפרומס המאוד גדול של המוצר.
כן, משהו מאוד ארצי.
מאוד מאוד ארצי, וזה נקודה קשה. אני מאוד אוהבת, בשביל להגדיר KPI, לעשות את הדבר הבא, קודם כל לשאול את הלקוח, איך אתה תגדיר הצלחה? תתפלאו, הלקוחות לא יפציצו לכם KPI מטורפים, זה יעזור, אפרופו הדיסקאברי שדיברנו קודם, קודם כל להבין איפה בכלל ה-state of mind של הלקוח נמצא, זה יעזור לכם להבין מה הוא מצפה ורואה כהצלחה, ואז זה ממש בסדר לעשות מסע ומתן על ה-KPIs. להגיד, בפרק זמן כזה אני לא יכול להתחייב על א' ב' ג', אז אני מציע ככה, אתה יצאת ככה. זה בסדר לעשות מסע ומתן, בסוף צריך להגדיר 1, 2, 3, לא יותר. והדבר הבא שצריך להגדיר, זה מה קורה ביום שאחרי ה-POC. כמו שאמרת. אז בחברות גדולות ממש עושים חוזה POC, ויש בו גם פרייסינג וגם הגדרה של במקרה של הצלחה, מה עושים. בסטארט-אפים, כשבהם אנחנו רוצים לרוץ יותר מהר, לפעמים ניתן את המחיר בשלב הזה, לפעמים הלקוח לא ירצה עדיין את המחיר בשלב הזה, אבל נגדיר מה קורה.
כן.
בסדר?
לפחות נדבר על המחיר אחרי.
ונדבר על המחיר. והדבר האחרון, כתבתי אותו ודילגתי עליו, זה הפגישות. ב-POC/trial, נגיד שאפילו הגדרנו אותו כשבועיים, צריכות להיות לפחות 3 פגישות. פגישת קיק-אוף, פגישת סטטוס ופגישת סיכום.
כן.
בסדר? ככל שהוא יותר ארוך, צריכות להיות יותר פגישות סטטוס.
יותר טאץ' פוינטים, כן.
יותר טאץ' פוינטים. את אלה אני כבר שמה ביומן לפני שהתחלתי את ה-POC, כי אחרת שוב, הלקוח זה יתמסמס לי, הלקוח ייעלם.
יש לו דברים אחרים לעשות.
יש לו דברים אחרים לעשות. פגישת הקיק-אוף בעצם כבר מגיעה עם התשובות לכל הדברים שדיברנו עליהם פה. ואז בעצם אנחנו התחלנו את ה-POC. כמו שאמרתי, חייב להיות סטטוס, חייבת להיות לפחות פגישת סטטוס מיטינג אחת. גם פה זאת פגישה שאנחנו 50% מדברים, 50% מקשיבים, זאת אומרת, אני מראה ללקוח מה קרה עד כה, אני בעיקר שואלת אותו מה החוויות שלו, מה עבד לו, מה לא עבד לו, מה וכולי. אני מגדירה את הפולו-אפ ואת האקשנס קדימה, ולאורך ה-POC אני חייבת להיות מאוד פרואקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שראיתי בהרבה סטארט-אפים, שאחרי שיחת דמו נותנים לכל הלקוחות POC של נגיד שבועיים, ואף אחד לא מסתכל על מה קרה, מדי פעם היזם בלילה כשהוא לא נרדם, כזה מסתכל לראות מה הלקוחות עושים בתוך המוצר, אבל בגדול אין פה שום איזשהו תהליך פרואקטיבי, צריך שיהיה named person, גם אם זה אותו בן אדם על כל ה-POCs שרצים במקביל, זה גם למה אני אומרת אל תדחפו ל-POCs אם לא צריך, אבל צריך בן אדם בתוך הארגון, שכל יום, כמה פעמים ביום מסתכל לראות מה הלקוח עשה, ופרואקטיבי מול הלקוח תוך כדי. ראיתי שניסית את זה ולא עבד לך, או ראיתי שהורדת כבר כך וכך חומרים. זאת אומרת, צריך להיות מאוד פרואקטיביים, תוך כדי ובפגישות הסטטוס, בטח להביא ולהגיד, ראינו שעשיתם ככה וככה. הרבה פעמים הצוות או הבן אדם שאחראי על ה-POC בתוך החברה, בצד של הלקוח, הוא לא המשתמש.
לגמרי.
הוא בעצמו לא יודע את זה.
נכון.
ככל שנראה לו, זה בעצם מראה לו את הוואליו שהמוצר נותן, זה מראה לו כמה הם כבר משתמשים בזה, זה מאוד מחזק את הפוזיציה שלנו, מאוד מאוד חשוב. ומה קורה אחרי? אז צריך לעשות פגישת סיכום. בפגישת סיכום צריך להראות את ה-KPIs.
ואיך עמדנו בהם.
ואיך עמדנו בהם.
בתקווה.
בתקווה. גם אם לא עמדנו, צריך לנהל על זה שיחה, לא צריך להתבייש מזה. צריך שוב, אנשים קונים מאנשים, גם אותנטיות שאומרת, לא עמדנו ב-100% מהיעדים, כי 1, 2, 3, מזה למדנו, ואנחנו הולכים לשפר, סופר חשוב, והרבה פעמים זה יקנה את הלקוח. אני, באחריות מניסיון אישי שלי, זה יקנה את הלקוח, כי הם רוצים לקנות מוונדור, שהם רואים שהוא רוצה לשנות, להתפתח, לצמוח, ומקשיב להם.
כן.
הם לא מצפים שנדע את הכל בשום שלב. אוקיי? אני רוצה לספר איזה סיפור קצר שלא קשור ל-POC, אבל כן מאוד מחדד את זה. בימיי כ-VP Product עבדנו מול לקוח מאוד גדול, וודאפון, קבוצת וודאפון העולמית. זה באמת, זה חתיכת מפלצת, יש להם מפעילים סלולריים בכל העולם. ויום אחד בשישי בערב אני מקבלת אימייל מאחד הבכירים שם, אימייל אישי אליי, שמדבר על איזושהי תקלה מאוד גדולה שקרתה. עכשיו, הוא שלח אליי, כי הוא קצת היה מיואש מהאופריישן אצלנו, ומזה שאף אחד לא הגיב לו. אני מסתכלת על האימייל הזה, ואני ככה מתלבטת שנייה ביני לבין עצמי, מה אני עושה עם הדבר הזה, כי הוא כנראה צודק, תפסו אותנו במערומנו, אין לי תשובה טובה, וגם היום יום שישי בערב. והדבר הראשון שעשיתי היה לענות לו, ולכתוב לו את האמת, אני לא מכירה את התקלה הזאת, תן לי לבדוק. ואני מבטיחה שבראשון בבוקר אני חוזרת אליך. בראשון בבוקר עשיתי תחקיר, גיליתי שהוא צודק, גיליתי את כל הפאקים שהיו לנו בתוך התקלה הזאת, עניתי לו במייל אישי, כמו שהבטחתי בראשון בבוקר, ונתתי את הסיפור האמיתי. לא סיפרתי סיפורים, לא אמרתי את, לא, כאילו...
הוא עשה, הוא השם, כן.
בדיוק. טעינו, 1, 2, 3, מטפלים בזה, עושים ככה וככה, וכולי. מה שנקרא, לא עמדנו ב-KPI של החוזה, שהיה לנו איתו. זה יצר מערכת יחסים כל כך אמיצה עם אותו לקוח, ששנה אחר כך זכינו בחוזה של 5 מיליון דולר, רק בזכות זה, כי הוא אמר, זה סוג האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. על זה אני סומך.
מה שנקרא, מעל ההגדרות היבשות, גם תזכרו שאותנטיות פה משמעותית, ואנשים רוצים לבנות מערכת יחסים, ולהבין שיש מישהו בצד השני שלוקח ownership.
נכון. ולכן, גם אם לא עמדנו ב-KPI, כאילו, own it.
מעולה.
ו-next steps, next steps זה הצעת מחיר, או כבר לדבר על המחיר, או להיכנס לנגושיישן, וכו'.
מעולה.
לא מאוד שונה מדמו, אבל שוב, אני חושבת שהקו שחוזר על כל מה שאמרתי, זה גם אחד לנעוץ את הדברים, וגם
להגדיר את היעד הבא.
להגדיר כל הזמן את היעד הבא. זהו, עשינו דמו טוב, עשינו POC טוב, hopefully זה יעזור לנו לקנברט ללקוח. אני אומרת, באמת ראיתי את זה אצל לא מעט לקוחות שלי ובעצמי, זה משפר את אחוזי הקנבורט בצורה משמעותית. אין חוכמות. אז זהו, אז אנחנו בסיכום. וה-two sense שלי, זה אחד, אמרתי וחוזרת, גם הדמו, גם הפיוסים, חלק מתהליך המחירות, ובסוף הם משרתים את סגירת העסקה, אנדצית, והעסקה תיסגר, אם אנחנו נענה על פיין אמיתי, ונעצר value אמיתי. אני, יותר מזה אני אגיד, אני ראיתי מלא פעמים, סיטואציות שבהם המחיר ששמנו, לא היה נכון ללקוח, לא היה לו תקציב לזה, אבל המוצר כל כך ענה לו על פיין, שהוא פתר את זה איתנו דרך הנגושיישן, ראיתי מקרים שהמוצר לא היה מספיק טוב, הוא עדיין היה בגרסת ה-MVP, אבל הוא פתר פיין מספיק כואב, לקוחות לקחו אותו anyway, אז באמת באמת הסיפור הזה של הפיין והווליו הוא סופר קריטי, והוא פשוט שזור כחוט השני לאורך כל הדבר. תמיד תמיד צריך לעבוד מהעיניים של הלקוח. זה קשה מאוד, זה קשה בכל מיני רמות, א', נורא קשה לשים את עצמנו בנעליים של מישהו אחר, ב', אנחנו שוב מאוד רוצים למכור, מאוד מאוהבים במוצר, לפעמים בסטרס מאוד גדול, הבורד לוחץ להתחיל להראות הערה, יש המון המון דברים שמנהלים אותנו, אנחנו צריכים מאוד להתאמץ רגע לצאת לעיניים של הלקוח, ולנסות להבין מה קורה לו בראש כרגע, ולפעמים הוא בכלל מונע מפחד, ולפעמים הוא מונע מזה שהבונוס שלו בסכנה, ולפעמים זה בכלל לא קשור למוצר שלנו, ועדיין אם אנחנו נבין את הדברים האלה, זה מאוד יעזור לנו. צריך לבלות הרבה יותר זמן בלהקשיב מאשר בלדבר. נגיד בפודקאסט הזה דיברתי מלא, זה לא מצב של זה.
לא, אבל זה לא אותו דבר.
לא אותו דבר, אני צוחקת, אבל באמת כמה שיותר להקשיב. אני באמת יותר ויותר רואה את זה, אנשים באמת אוהבים לדבר על עצמם. אל תהיה זה שמדבר על עצמו, תהיה זה שמקשיב כמה שיותר. ותנהלו את התהליך.
לגמרי.
זה תהליך שצריך נעל אותו, וצריך רגע לשלוף את עצמנו מהמקום הרגשי, וכל הזמן לראות איך אנחנו מנהלים את זה all the way.
שנית, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
תודה לך.
זהו, נתראה בפרק הבא, שננהל את התהליך.
מלא בהצלחה.
חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק ישיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי. או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהנתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.